אלן, ברוכות הבאות. אנחנו נמצאות בסיפורי מעשיות, לומדות סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב. יש פה מישהי שבא פעם ראשונה, היא שומעת את תחילת המעשייה, או שאתם עוקבות את פעם ראשונה? כי כל השיעורים נמצאים באתר, אנחנו בעצם מתקדמים, אבל בכל מקרה תמיד אני עושה איזה ויש על איפה אנחנו נמצאים, והיום אנחנו נתעכב על כמה מקומות שדיברנו עליהם שבוע שעבר, אבל מזווית אחרת. כי אנחנו נמצאים בעצם במעשייה הראשונה של רבי נחמן מברסלב, מעשה מעבדת בת מלך, ודיברנו על זה שהעבדה הכי גדולה שרבי נחמן גם מדבר עליה בתורה קוף פי ח' בליקוטי מאורן, זה העבדה שאדם איבד את עצמו, כן? שהוא בא ואומר שבעצם אדם בא לעולם בתורה קוף פי ח' בליקוטי מאורן, הוא אומר שבמאי אימו כשהוא עובר מלמדים אותו את כל התורה ששייכת בעצם למשימה שלו בחיים, למה הוא בא לעולם, והסברנו על זה שלא מלמדים אותו באמת את כל התורה, כי התורה היא אינסוף, מלמדים אותו את התורה שקשורה לשליחות שלו, שהוא ירד בשבילה לעולם. כל אחד יורד לעולם למשימה מיוחדת, כן? סיירת מטכ"ל. כל אחד מקבלים את התדריך למעלה, מסבירים לו מה הוא צריך, כשהוא בבטן הוא לומד את הניווטים, את ה... לאן הוא צריך להגיע, מה היעד, מה... זה, ואז הוא חוטף סתירה שהוא נולד, מלאך סותר על פיו, זה המכה הזאת פה, והוא שוכח מי הוא, מה הוא, לשמה הוא בא, מה הוא עושה פה בעולם. ואז כל המסע שלנו בעצם, מסע חיים שלם, זה למצוא את עצמנו חזרה. אמרנו, העבדת בת מלך, זה אותו חלק בתוכי של הבת של המלך, החלק אלוקה ממעל, החלק הנשמתי, האותנטי, אני הפנימי, החלק העליון, אני העליון שלי. ובעצם רבי נחמן במעשייה שלו, מספר לנו את המסע חיים שלנו, אנחנו תמיד אומרות את זה, את הגיבורה של הסיפור, אנחנו, כל אחת צריכה למצוא את עצמה כשהיא קוראת את המעשייה, הוא כותב את זה בשבילה, היא עוברת את המסע הזה כל אחד ואחד מאיתנו, כשכל אחד מוצא את הפרשנויות שלו בתוך המקום. כי אנחנו נראה את זה לאורך כל הסיפור, כל אחד יודע בדיוק מתי הוא נפל להרמון הלא טוב, מה זה המקומות הלא טובים שלו, איך הוא יצא מהם, מה הוא עשה, ורבי נחמן מה שהוא עושה, זה אני תמיד אומרת שרבי נחמן הוא הקואוצ'ר הראשון בהיסטוריה, חלילה לי מלהגיד רק קואוצ'ר, כן, הוא צדיק יסוד עולם נקרא, אחד מהחמש גלגולים של נשמות של צדיק יסוד עולם, לכן הוא גם נקרא רבנו, כמו משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש, הבעל שם טוב ורבי נחמן מברסלב. זה נשמות שירדו שהן כמו סוג של נשמה יחידה של נשמת משיח. כמובן שיש עוד הרבה צדיקים ועוד הרבה דברים, אנחנו מדברים על זה הרבה בשיעורים פה, על מושג הצדיק ביהדות, שהוא מושג מאוד מאוד מרכזי, על אף שמקדמת דנה, מה שנקרא, כבר יש חולקים על המושג הזה, ממחלוקת קורח ועדתו, אנחנו יודעים שכבר חלקו על הצדיק, על משה רבנו גם חלקו, וכשיש מחלוקת על משהו, אחת הסיבות זה שזה נושא מאוד קריטי, ולכן יש מניעות, זה נקרא, כן, הפרעות על העניין הזה. ובמעשייה שלנו, אמרנו שרבי נחמן, אחרי שהוא דיבר תורות עם התלמידים שלו, וכל התורות שלו מופיעים בספר ליקוטי מוהר"ן, תורות מרבי נחמן מברסלב, שליקט אותם רבי נתן, תלמידו, ואחרי שהוא לימד תורות, הגיע שלב שהוא אמר לתלמידים שלו, ומעכשיו אני אתחיל לספר לכם סיפורי מעשיות. שזה גם ההבנה, דיברנו על זה שבוע שעבר, שאמרתי, וזו ההבנה גם שהדור האחרון, שזה אנחנו נקראים הדור האחרון, עקבה דמשיכה, כן? אנחנו הדור של העקביים, הדור שנמצא, יורד למקומות הנמוכים, צדיקים ותנאים, קדושים, היו אומרים, צדיקים ותנאים היו אומרים שהם לא מעוניינים בכלל לרדת בדור האחרון, מרוב שההסתרה והחושך יהיה כל כך גדול, שאנחנו מבינים שההסתרה זה העולם הזה, ההיעלם, אין תחושות קדושה, אנחנו רואים גם, היום נדבר גם על, על נשיאת החן, איך החן של לומדי התורה ושל התורה שלנו כבכלל, איך החן הלך לגויים, ואנחנו נמצאים במצב השפל שבשפלים מבחינת מקום רוחני, אבל הנחמה הגדולה היא תמיד ההבנה שהדור הזה של עקבה דמשיחא, שנמצאים באמת באדמה, במקומות נמוכים, ששם כביכול לא מרגישים שום קדושה, מצד שני כל קומת האדם, כל הדורות עומדים עלינו. אנחנו מייצבים את כל קומות הדורות שהיו אי פעם, למרות שאנחנו במקומות הכי נמוכים, כל קומת האדם ניצבת אלינו, אנחנו במשימה, מה שנקרא, גולני אמיתית, כן? אחריות כבדה מאוד, וכשרבי נחמן מברסלב מתחיל לספר לנו סיפורי מעשיות, הוא אומר לנו בליקוטי מאורן בתורה סמך, בעולם מספרים סיפורי מעשיות כדי להרדים אנשים, אני מספר לכם סיפורים כדי לעורר אתכם, אוקיי? אני עושה כזה בריף קצר. והמעשייה שלו מתחילה בזה שהוא בא ומספר שבדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומע, היה לו הרהור של תשובה, ואנחנו מבינים שרבי נחמן בא ומדייק אותנו ואומר לנו, תקשיבי, הסיפור הזה הספציפי, מעשה מעבדת בת מלך, הוא מסוגל לתשובה. כשאצל רבי נחמן גם הרהור, מה זה הרהור? זה מחשבה שבאה והולכת. אצל רבי נחמן הרהור של תשובה, אפילו מחשבה קטנה של תשובה, אפילו אם אני לא עושה עם זה שום דבר, אני רק חושב, אני רק רוצה, הוא אומר שבדור האחרון, אדם שנוטל ידיים, שזה כאילו מעשה הכי פשוט, נחשב כמו אחד התנאים בדורות הראשונים, בגלל ההסתר הגדול שקיים. זה כאילו צריך להבין, אנחנו פה פועלים בעולם הזה, אנחנו מרגישים, לא, רבי נחמן מנסה כל הזמן, בכל התורות שלו, בכל הסיפור המעשיות שלו, להדגיש ולדייק אותנו, שאנחנו נבין שכל הרהור של מחשבה, רצון טוב, דיבור טוב, מעשה קטן, כל דבר כזה, מזיז עולמות עליוני בצורה מאוד מאוד קריטית. מי שמכיר את הנושא של תורת המעגלים, אז בעצם מעגל, אנחנו מרכז העולם פה, בעולם העשייה, אז כל תנועה קטנה פה זה זווית שנפתחת כלפי מעלה. אז למעלה זה תנועה ענקית שמזיזה ממש עולמות. והוא מתחיל את המעשייה שלו ומספר על מלך אחד, שהיו לו שישה בנים, ובת אחת זה שבע ספירות, ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, ואני אומרת שוב, אותה הבת זה כמובן נשמת ישראל, ואני מוצאת את עצמי בסיפור, אני הבת האהובה שלו, שיש פה גם איזושהי אמירה מרבי נחמן, שלוחש לנו באוזן כל הזמן, את אהובה, ואת רצויה, והוא מתגעגע אליך. לאורך כל הסיפור כשהוא מדבר על הבת, זה המקום הזה, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עימה מאוד, ופעם אחת היה מתוועד עימה באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה, ונזריקה מפיו הדיבור שלא תביקח אותך. בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איך אני, והיה אביה מצטער מאוד, והלך לבקשה ענה וענה. זאת אומרת, רבי נחמן מספר לנו פה, הירידה לעולם הזה, זה חוק רוחני. יורדים לעולם שבור, זה עולם של פירוד, ממקום של אין סוף ואחדות, כן? בת המלך, כל נשמה ונשמה שיורדת לעולם הזה, דיברנו על זה הרבה, עוברת איזושהי טראומה כזאת של אופ, התנתקות, טראומת התקשרות חזקה ביותר מריבונו של עולם, והלא טוב ייקח אותך זה חוק רוחני. אנחנו יוצאים פה למשימה שעוברים דרך הלא טוב, ודיברנו על זה ארוכות, שהלא טוב העיקרי, בעיקר בדור שלנו, אמרנו לא טוב להיות האדם לבדו, הלא טוב העיקרי שלנו זה הנושא של בדידות, ויוותר יעקב לבדו, גלות הנפש, כותב הזוהר הקדוש, זה יהיה דור של גלות פנימית, נפשית, של רקנות, שיעמום, חידלון, תחושה של חוסר מובנות, חוסר יכולת ליצור מערכות יחסים אמיתיות, חוסר כנות, ודיברנו על זה ארוכות בשיעורים הקודמים, על טראומות וטראומות התקשרות, וילדים שגדלים בחברה לא מתוקנת, דיברנו על זה ארוכות, על כל המכות בכנף שאנחנו חוטפים בדרך. אז דיברתי על זה באחד השיעורים, שהיא הלכה לחדרה, אני מפרשת את זה, שזה לחדר הפנימי, האינטימי שלי, ששם אני נסגרת, ודווקא שם אני מקבלת איזה סוג של ניתוק. זאת אומרת, אני מסתגר בתוכי כתוצאה מטראומות, התקשרות עם משפחה, עם מאורעות שעברנו, חברה, בית ספר, צבא, וכו' וכו'. אמרתי שלא משנה באיזה שלב בכם, גם אם נולדתי למשפחה מושלמת, עצם זה שאם אני יוצאת לעבודה, אני כבר נמצא במעון, אני כבר נמצא בחוויות התקשרות טראומטיות למדי, ואני מפרשת את זה, אמרתי לכם, הפירוש הזה הוא שלי. כל אחת יכולה לקרוא את הסיפור ולמצוא את עצמה בתוך הסיפור. זה להיכנס לחדר וזה לנעול את הדלת. זה המקום הזה של הרדת לתוך מקלט. אני סוגרת את עצמי, את בת המלך, את החלק הנשמתי האותנטי שלי, ודיברנו על זה שאני יוצאת לעולם עם אגו, תדמית הישרדותית שאיתה אני חיה את החיים. זה דיברנו שזה השני למלכות, שזה האישיות שלי המתפקדת בעולם, אני אקרא לה, זה לא אני הפנימי האמיתי שלי, כי אני מלאה במגננות, חומות הגנה, חומות ירושלים מה שנקרא, אבל צריך לדעת לפתוח את השערים המדויקים של החומות האלה שסגרתי את עצמי, וזה המסע שלנו. המסע שלנו זה בעצם לחזור למצוא את בת המלך, שזה החלק אלוק הממל שנמצא בתוכי. ששם יהיה באמת את המקום הזה, שכשאני מוצא את המקום הזה, זה המקום שאנחנו מחפשים כל הזמן את מה שחסר לנו, שזה השלווה הזאת, את הנחת הזאת, שאנחנו מחפשים אותה. ודיברנו על זה שהשני למלכות ראה שהמלך מצטער, ודיברנו על זה שהחיפוש שלנו בסופו של דבר אחרי בת המלך, הוא חיפוש אמיתי, הוא חיפוש של מסע של חיים. ציינו על זה שרבי נחמן, על תחילת הסיפור, כותב והלך לבקשה, והיה מבקשה מאוד, זמן מרובה מאוד, עד שמצאה. איפה בחיים ראיתם סיפור, סרט, סדרה, שעל תחילת ה-4-5 משפטים הראשונים כבר מגלים את סוף הסיפור. הוא מצא אותה בסוף. אין פה מתח, אין פה למה. כי רבי נחמן בעצם בא ואומר, התוצאה זה לא מה שחשוב. מצאה בסוף, עזבו את התוצאה. מה שמעניין אותי ומה שצריך לעניין אתכם זה הדרך. בדרך סיפרתי מעשה. תבינו שאתם כל הזמן בדרך. המסע החיים שלנו זה לא, הנה הגעתי, הנה הגעתי. לא, ודיברנו על זה ארוכות גם שבוע שעבר, אתם זוכרות את זה. והיה הולך אנה ואנה ומחפשה במדבריות ובשדות וביערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד, והיה הולך במדבר, ודיברנו על זה, וראה שביל אחד מן הצד, והיה מיישב את עצמו, באשר שאני הולך כל כך הרבה זמן ואני לא יכול למצאה, אולי אני אלך בשביל הזה, אולי יבוא למקום יישוב, והיה הולך זמן רב. דיברנו על זה שיעורים קודמים, שרבי נחמן בא ואומר לנו, אין ודאות. כן? שזה הסבל האנושי הכי גדול, אני חושבת, החוסר ודאות שלנו. סבלנות מלשון סבל. מי בא לו בכלל? אנחנו מיני אלוקים, כן? אנחנו, אנה המלוך. זה תחושת ה... גדלות שאנחנו בעצם באים איתה לעולם, מעצם ההתנתקות ממנו, הטראומה הזאת גורמת לי בבפנוכו לניתוק ממנו, כן? זה היה הטראומות התקשרות הכי גדולה שקיימת לנו במעבר לעולם הזה, אני לא רואה אותו, אני חווה דברים קשים, אני עוברת דברים שאף אחד לא בא להציל אותי, איפה אתה? דיברתי ואני לא, אתה לא עונה לי כביכול, אני לא רואה אותך. הטראומה האמיתית והסבל האנושי האמיתי זה הניתוק הזה ממנו. ואולי יבוא למקום יישוב, היה הולך זמן רב, הכל אולי חוסר ודאות מוחלטת, אדם לא יודע עוד רגע מה יקרה איתנו. וזה, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, זה בעצם המנגנון הזה של השליטה, הרבנית שליטה אני קוראת לזה, כן? בהכשרות שלנו אני תמיד אומרת, יש אלכוהוליסטים אנונימיים, זה, יש כל מיני, אנחנו מלמדים הכשרות של 12 צעדים לגמילה ממערכות יחסים, זה, זה, זה. תמיד אני אומרת, איפה הקבוצה שתקום שיקראו לה שתלטניות אנונימיות? כן? למה שתלטניות אנונימיות? כי המציאות מביאה לנו סיטואציות של חוסר ודאות מוחלטת. ואז מה אנחנו עושים כתגובה של חוסר ודאות וחוסר אונים מול המציאות? אנחנו עושים להשתלט על המציאות. ואז מה גורם את ההשתלטות שלי? סוג של חרדה פנימית. כי כאילו אני מנסה להשתלט על הסיטואציה, לסדר את הכל, להגיד לכולם מה לעשות, להגיד לו מה לעשות, להגיד לו, תקשיב, זה צריך להיות ככה, ככה וככה וככה. אל תנסה משהו אחר. אני אומרת לך, זה השביל, כן? ואז מה קורה מבפנים? אנחנו מבפנים יודעות שאין לנו באמת שליטה על הכל. אז מה זה יוצר? זה מה שנקרא, זה אפקט המתחזה. בגלל שאני מתחזה לכל יכול, לאלוקות, שמחליטה ויודעת ומנהלת את העולם ומחזיקה את העולם ככה בחוזקה, אז זה יוצר אצלי חרדה פנימית, כי בבפנים אני יודעת שאני פייק, שאין לי שליטה על כלום. ואז מה אני עושה כתוצאה מהחרדה הזאת? עוד יותר משתלטת. נכון? זה השתלטניות אנונימיות. ואז מה הן אומרות בקבוצה השתלטניות אנונימיות? אני לא שתלטנית. מה אני? אני דואגת. זה מדאגה. כן? אהבה חונקת. ואחר כך ראה מבצר, הוא ממשיך, אנחנו ממשיכות במסע שלנו, דיברנו שהוא ראה מבצר וכמה חילות היו שם, והיה שם חיילים, והוא הגיע הרי למסע הזה שלו עם סוס ומשרת וכסף. כן, אני יוצאת למסע חיים שלי, איך אני יוצאת, מה אני לומדת טוב בבית פולני? תלמדי, שיהיה לך תואר, שתהיה לך עבודה, שיהיה לך פרנסה, שיהיה לך רכוש, תמצאי איזה משרת, בעל, סתם. תתחתני, שיהיה מי שידאג לך, שיקח אותך וכו וכו. ואנחנו יוצאים למסע החיים שלנו בהרגשה שהחיסרון שלי, כן, הגעגוע הזה לבת המלך, החיסרון הזה אמור להתמלא בכל מיני דרכים כאלה גשמיות. ודיברנו על זה ארוכות בשיעורים הקודמים, שהחיסרון לא מתמלא, כן? אמנם דרך החיסרון, דרך הצער שלו, אני רואה את החסרונות שלי, דרך החסרונות האלה שהוא מביא עליי, יש לי את הבור הזה שלא מתמלא, ואז אני מתחיל לחפש, כי בלי צער ובלי חיסרון ובלי סבל, אין, אנחנו שוכחים מהעולם הזה, יושבים פה ואנחנו רואים פה את את השני למלכות שאמרנו, במחר כולם צדיקים, שזה אנחנו הולכים מחדר לחדר ומחפשים את בת המלך, וראה שהמעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה איתו, וראה שהמלך ציווה להביא את המלכה והלכו להביא אותה, והיה שם רעש גדול. דיברנו על זה, משוררים, מזמרים, והביאו את המלכה והעמידו לה כיסא והושיבו אצלה. זאת אומרת, דיברנו על זה, שהוא מוצא, כאילו על תחילת הסיפור, הוא מוצא את בת המלך. אני קולט איפה בת המלך, אני מרגיש את זה. אני מרגישה את החלק הזה שלי. שזה פלא גדול, אנחנו מדברים עכשיו על חודש כסלו וניסים, אני חושבת שהנס הכי גדול שיש בעולם הזה, זה שאנחנו מסוגלים בעולם המוגבל הזה, של הפירוד וההסתרה הגדולה, שיש לנו נס, אנחנו מסוגלים להרגיש את האינסוף. זה לא מובן מאליו בכלל שאנחנו צריכים להרגיש אלוקות. אבל אנחנו מרגישים את זה, יש רשימו, יש רגעים בחיים שזה נוגע בך, זה כי בת המלך, לא מניחה לנו. ודיברנו על זה שהארמון הזה הוא ארמון שנראה פיקס. יש אוכל טוב, יש מזגן, יש תאורה, יש אופנה, כן? יש הכל. העולם הזה נראה מקסים.
מה אין?
אין חיבור, אין קשר, אין התקשרות. היום אנחנו נדבר על זה ארוכות. ואז הציצה המלכה וראתה אחד ששוכב שם בזווית. אתם זוכרים את זה ששוכב שם בזווית? זה אני. זה אנחנו. מה אנחנו עושים בעולם הזה? בא לנו עמל, בא לנו לעבוד, בא לנו לתרוח, בא לנו להתאמץ לו. מה אנחנו, גם שאנחנו מתאמצים למה זה, שבסוף אני יכולה בסטלבט לשכב בזווית, לאכול משהו, לשכב, לנוח, לצאת לאיזה נופש, עזבו אותי מעבודה, כן? אז אני שוכבת שם בזווית של העולם, ואז בת המלך הכירה אותו, עמדה מכיסאה, והלכה לשם, ונגעה בו ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? והוא השיב לה, הן, אני מכיר אותך. אתי, הבת מלך שנעבדה. ושאל אותה, איך באת לכאן? והשיבה, באשר שאבי המלך נזרק מפיו דיבור הנעל, וכאן המקום הזה הוא לא טוב. מה לא טוב? מה רע? כן? אבל אנחנו מרגישים את זה, את הנקודה הזאת של הלא טוב. אדם יכול שיהיה לו הכל מבחינה חיצונית, מבחינה גשמית יש לו הכל. יש לו משפחה, יש לו ילדים, יש לו קריירה, ובכל זאת הוא מסתובב עם תחושה מאוד עמוקה של לא טוב, של חיסרון. ואז דיברנו והמשכנו.
אבל איך הוא שאמר שטוב זה לא נוח ונוח זה לא טוב.
מי אמר? מה אמר? נכון, גם. ועכשיו אני רוצה להתעכב על זה. שבוע שבר דיברנו על זה ארוכות, על מה בת המלך אומרת לו כשהיא רואה אותו פעם ראשונה. שבוע שבר דיברנו ארוכות על הגעגוע, על זה שבעצם תדר החיים שלנו צריך להיות על תדר של געגוע, שזה אומר כיסופים ורצונות להתחבר אל החלק אלוקה ממעל, על אף שאין חיבור בסופו של דבר. דיברנו על הלב והמעיין, אני לא אחזור על זה, אבל דיברנו שהלב והמעיין, שהמעיין זה החיות, והלב מתגעגע, ולימדנו זה דרך המשל של רבי נחמן, שהלב נמצא על קצה הר אחד, המעיין נמצא על קצה הר שני, הלב לא יכול לחיות רגע אחד בלי לראות את המעיין, ואם הוא ירד כדי להתקרב למעיין, הוא בעצם יפספס ויתנתק מהחיות שלו, שזה בעצם הגעגוע וראיית המעיין, ואז הוא בעצם ימות, ודיברנו על זה ארוכות שבוע שעבר. אני מתפתה לספר לכם כל מה שדיברנו, אבל אני לא אעשה את זה. לא נגמור את הסיפור. וסיפר לה שאביה מצטער מאוד, ושהוא מבקשה כמה שנים, ושאל אותה, ופה אנחנו מתקרבים לעניין שלנו, ושאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך? עכשיו תקשיבו, זה שאלות חשובות מאוד. בעצם רבי נחמן בסיפור הזה בא לספר לי, איך אני יכולה להוציא אותה? להוציא את החלק הזה שלי, שאני מחכה להתחבר איתו כל כך הרבה שנים, במסע חיים, ולא מתחברת, נוגעת לא נוגעת, מתגעגעת לא מתגעגעת, ואתם מבינים שהחלק הזה של בת המלך, זה בעצם החיבור אליו. זה החלק אלוקה ממה שאני מחפשת להתחבר אליו. ותשימו לב על התשובה שלה, כי אנחנו נתעכב על התשובה שלה, כי בעצם זו המעשייה הראשונה, תחילת המעשייה, התשובה הראשונה שבת המלך אומרת לי, ולכן זה כמו של ראשית של דבר, זה הראשית מאוד מאוד חשובה כדי להבין אותה, והיא אומרת לו, אי אפשר לך להוציא אותי. אי אפשר לך להוציא אותי. אתה לא יכול להוציא אותי. כי אם, כשתהיה בוחר לך מקום, ותהיה יושב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחרי להוציא אותי. ובכל הזמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע, הוא מבקש, הוא מצפה להוציא אותי. כן? אז על הגעגוע דיברנו שבוע שעבר. ועל מה אני רוצה לדבר היום? כשתהיה, כשתהיה, בוחר לך מקום. מה זה בוחר לך מקום? זה בעצם העצה הראשונה שהחיבור הנשמתי הזה שבת המלך, שרבי נחמן לוחש לי ואומר לי, תקשיבי, את לא יכולה בכוחות שלך להוציא אותי. יש לך עבודה אחרת, זה כבר לא עבודה של הסוס והמשרת, וכוחי ועוצם ידי, ומה אני צריכה לעשות, מה אני צריכה לעשות? אנחנו נורא חברה של doing. אנחנו כל הזמן צריכים לעשות, לעשות. מה לעשות? איך לעשות? תגיד לי מה. שזה חלק מהשתלטניות אנונימיות, כן? הן לא יושבות. השתלטנית אנונימית היא כל הזמן בעשייה, או במניפולציה, או בחשיבה על עשייה, שזה המכונת כביסה פה שעובדת, מה אני עוד יכולה לעשות, או שהיא עושה בידיים, או שהיא עושה בפה, או שהיא עושה בראש, כן? אבל היא כל הזמן בדוינג. והוא מתחיל ואומר פה, כי אם כשתהיה בוחר לך מקום. זאת אומרת, קודם כל, המילה הראשונה שרבי נחמן אומר לנו בתחילת המסע, זה בוחר. בחירה. יש לך בחירה. שזה מדהים. מההתחלה, מתחילת, הוא בא תביני, הכל זה בחירה שלך. הכל זה בחירות שלך. אל תיכנסי עכשיו למסע חיים שלך ותתחילי כל הזמן להאשים את כל מי שמסביבך. קחי אחריות על החיים שלך. זה הכל בחירות שלך. אני לא מדברת, אני שמה בסוגריים, אני לא מדברת על תחום של התעללויות או פגיעות או דברים שבאמת בא משהו מבחוץ ופוגע בי. זה לא בבחירתי, יש דברים שהם באונס, בכפייה, אני לא מדברת על זה. אני מדברת על מסע שלי ברוחניות. זה תבחרי לך מקום. עכשיו, מה זה מקום? לפני שאני אדבר על זה שמקום זה באמת אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא, אתם יודעות. זה אחד מהשמות שלו, יש לו הרבה שמות. אבל מה זה תבחר לך מקום? מה זה מקום כשאני מדברת על זה מבחינה הכי בפשט של הדבר? מה זה תבחר לך מקום? אתם מכירות את הסיטואציה שאת נכנסת לאיזה אולם שמחות וכולם יושבים כזה בשולחנות ואת כזה, מה את מחפשת לך? מחפשת מקום, נכון? ואז את באה לשבת ואומרים לך, לא, לא, סליחה, זה שמור. באה לשולחן לך, אומרים, לא, 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 כל השולחן מלא, זה שמור לחברות שלי. אין לך פה מקום. פעם, פעמיים, שלוש, שגידו לך, אין לך פה מקום, מה את מרגישה מבפנים? קריסת מערכות קלה, איזשהו טלטול, למה? כי זה צורך כל כך בסיסי להיות רצויה, שיהיה לי מקום בעולם. מה אומר פה רבי נחמן? תבחר לך מקום, שזה מדהים. זה לא תיקח לך מקום, תשמור לך מקום. תילחם על המקום, שזה בדרך מה שאנחנו עושים, אנחנו נלחמים, מצדיקים את עצמנו, מסבירים את עצמנו, למה מגיע לי מקום, למה אני כן, למה כדאי לך שאני שב פה לידך, תראי איזה שווה אני, אני אתחיל לרצות אותך, כדי שתתני לי מקום לשבת פה, כן? שיהיה לי מקום, אני ארצה לרצות, אני ארצה להשתלט, אני ארצה לקחת בכוח, אני אלך לבית משפט ואני אתבע אותך, יש לי מקום, כן? כל האופציות האנושיות שאנחנו עפות עליהן, אומר רבי נחמן, תבחרי לך מקום. זה עניין של בחירה. זה עניין של הבנה שיש לך מקום בעולם. את רק צריכה לבחור איפה. ומקום זה גם אומר, תבחרי לך כמו הולך לך של אברהם אבינו. את יכולה הכל לבחור מחדש. גם אם נולדת למקום מסוים, יש לך בחירה. לעשות לך לך. מאנשים לא טובים, ממקום לא טוב. קחי אחריות. יש לך יכולת בחירה, קום מצאי ממקומות שלא טובים לך, יש לך יכולת לבחור מקום אחר. תבחרי לך מקום, לא, אני מעדיפה, נעים לי פה בתוך הבית הזה, אני אשאר פה. שתבינו, נושא של מקום זה צורך אנושי עצום. מדברים תמיד למה מדינת ישראל, כולנו קונים דירות, יש כזה נורא עניין לקנות דירה. כל היהודים, כן, יש להם קטע עם נדלן. כי בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על זה, כל הספרים האלה של עסקים, של אבא עשיר, אבא עני, כל המייסס האלה, כן? מדברים שם תמיד על זה שמה אתה עכשיו משקיע 5 מיליון שקל במקום שאתה ישן עליו? כאילו, אתה משלם 5 מיליון שקל בשביל מיטה, שכל יום תחזור אליה, שיהיה לך את הביטחון ששחט אותה מיטה, קח את ה5 מיליון, תשקיע באיזה עסק, תזכור דירה, תשקיע את זה, תעשה מה כסף כסף. לא, אנחנו רוצים מקום. יש בזה משהו של ביטחון פנימי עצום. לא סתם גם בית המקדש נקרא מקום. כן? הקדוש ברוך הוא נקרא מקום, וירא את המקום מרחוק. כתוב על אברהם אבינו שהוא הולך לעקוד את יצחק אבינו. כתוב שם וירא את המקום מרחוק. ומפרשים שהמקום זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. ולמה וירא את המקום מרחוק? זה פירוש מקסים של נתיבות שלום שאני לא יכולה לא להגיד אותו. למה וירא את המקום מרחוק? אומר שם נתיבות שלום, שכשאדם עומד בניסיון, הרי אברהם אבינו עומד בניסיון, וירא את המקום מרחוק. אלוהים מתרחק ממנו. כי אם אלוהים היה קרוב אליי, זה לא היה ניסיון. מתי זה ניסיון? שאני חלשה באמונה, שאני לא מבינה שזה מהלך של הקדוש ברוך הוא, שאני לא מבינה את כל השירים האלה, שזה לטובה וזה לטובה, לא מבינה את זה, לא רואה את זה. הוא מתרחק ממני, משאיר אותי פתאום בחושך לבד, ואז זה נקרא ניסיון. כי מול ידי זה לא ניסיון. פירוש מאוד יפה שאני אוהבת. אז כשתהיה לך, בוחר לך מקום, אז ההבנה היא גם שמסע של חיפוש של הפנימיות שלי האותנטית, של חלק אלוקה ממעל, גם לא יכול להתרחש לדעתי בלי שבאמת יש לי מקום בעולם. שזה אומר שאני צריכה איזשהו שלב בחיים לעבור מסע של לבחור לעצמי מקום, של חברה, של איזשהו חיבור לאנשים מסביבי, בן זוג, בית, ולא רק זה, גם ההרגשה הזאת היא הפנימית שיש לי מקום בעולם, שאני רצויה, כמו שאמרת. כי אם אני לא ארגיש שיש לי מקום בעולם ואני רצויה, ולא יהיה לי איזשהו מקום של שלמות כזאת, של התיישבתי במקום, יש לי מקום בעולם הזה, ואני לא צריכה כל הזמן להיאבק על המקום הזה שלי, או אתם מכירים את האנשים שכל היום מסבירים למה? כל היום מסבירים את עצמם. וזה שלב בחיים. זוכרת שהייתי באיזה מקום, ומישהי אמרה לי על איזה בחור צעיר, הוא כל הזמן, הוא מרצה כזה, הוא לא, ואז הסתכלתי עליה, ואמרתי לה, חוכמה גדולה להגיד את זה ממרום שנתנו. כן, אספנו שנים. זה מסע. כאילו, בגיל העשרה, ועד גיל, לא יודעת מה, אני כבר אוטוטו 56, יש מסע חיים שאתה לומד לבחור לך מקום. אתה כבר לא נע ונד, אתה כבר לא נופל מכל דבר שאומרים עליך, אתה כבר למדת להרגיש ראוי, להרגיש ראויה, להרגיש רצויה, יש לך כבר מקום, ואת מתקדמת במסע, הלאה. אבל ללא ספק, בגיל ילדות ובגיל העשרה, יש את הבלבול הזה, שאת, מי אני, מה אני, מה המקום שלי, זה החיבוטים והחיפושים. ורבי נחמן אומר, מעשה שסיפרתי בדרך, אתם בדרך, זה בסדר, תתחבטו, תבחרו לכם מקום. ראינו בשיעור שעבר שגם עם כל ההוראות, הוא גם התאבל לתפוח ונפל, כן, זאת אומרת, אנחנו מבינים, זה עושה רעש. זה המסגן. אז אנחנו מבינים שחלק מהמסע שלנו זה גם באמת הסובלנות הזאת להבין שהמסע הזה לוקח זמן ולהיות מאוד בחמלה על עצמנו. כאילו בסדר, גם אם את מסתכלת אחורה ואת אומרת, וואי, איך הייתי בקטע של החיים הזה בריצוי ולא היה לי מקום, וכל הזמן הייתי עסוקה בלהיאבק על מקום, להסביר את עצמי, להנגיש את עצמי, לשווק את עצמי. הכל בסדר. זה היה חלק מהמסע שלך. קצת חמלה. רבי נחמן כל הזמן מדבר על זה בכל התורות שלו. אנחנו בעבודה, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. תמשיכי, תקומי. נפלת? אומר רבנו, מה עושים כשנופלים? נפלת? קמת. נפלת, תקום. זה העצה האולטימטיבית שלו. אז בסדר, עכשיו, מה זה תבחר לך מקום? אני באמת צריכה להגיע לאיזשהו מקום בנפש, שאני ככה יותר שקטה עם עצמי, שהחרדות ושהחיפוש והראויה או לא ראויה בעולם, או איפה אני נמצאת, קצת, יש איזה נייחה שם, אני בוחרת לי מקום, מוצאת לעצמי מקום. ואז הוא ממשיך ואומר, ותהיה יושב שם שנה אחת. וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי, וכל הזמן שיהיה לך פנאי תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי. ואני באמת שואלת עכשיו, עושה מה שנקרא במעבר חד, אני מבקש ומצפה ומתגעגע, אבל איך מבקשים? איך מבקשים? תפילה. ודרך אגב, את מזכירה לי שזה חשוב להגיד את זה באמת, תבחר לך מקום. רבי נחמן באחת התורות שלו מציע את עצת ההתבודדות, שזה הבקשה ותפילה אליו בשפה שלנו, התבודדות מבחינתו היא מעלה עליונה מאוד, יש לו תורה שלמה על זה, למה? כי בהתבודדות הוא מסביר לנו ומצפה מאיתנו שאנחנו נדבר בשפה שלנו, כדי שבאמת נספר לו מה החסרונות שלנו ומה חסר לנו ומה אנחנו מרגישים, שיש שם איזשהו שיח אמיתי חברי, כן, ידיד נפש, אב הרחמן. זאת אומרת, הוא מחפש שאנחנו ניצור איתו את הקשר של ידידות נפש. מה זה ידיד נפש? זה חבר שאני יכול לספר לו כל מה שעובר לי בנפש. זה לא רק המלך, האלוקות, האבא, המלך, כביכול שיש לי מורה מפניו, לא, יש פה בחינה של ידיד נפש. תבחר לך מקום, אומר רבי נחמן, יש עניין להתבודדות, שתבחר לך מקום פיזי, ששם אתה יושב, וזה הכיסא שלי של ההתבודדות. כן, כל אחד, על הגג, בתוך המיטה, דוד המלך כתב את כל ספר התהילים, אשחה במיטתי, מתחת לשמיכה, כתב את כל ספר תהילים, שזה ספר של התבודדות ושיח עם הקדוש ברוך הוא, כל מה שכואב לו ומציק לו. במיטה, לפני השינה, אפשר ככה... כן, אבא, מה העניינים, מה נשמע? ואני אמרתי לכם, זה לדעתי לפני זה כמה שיעורים, את המתיקות הזאת של עומר שם טוב, שהוא סיפר שבשבי שם במנהרות, הוא היה מתחיל, הוא פותר... ההתבודדות הכי יפה, שאין שום ברסלבר בעולם שימציא התבודדות מתוקה כזאת. אבא, מה שלומך? אתה צריך משהו ממני? ועל זה אני רוצה לדבר. על איך מבקשים. ואי אפשר שקוראים את מעשה, המעשייה הראשונה של רבי נחמן, אני מצאתי אותה שהיא מתקשרת באחד לאחד לתורה הראשונה של רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן. ליקוטי מוהר"ן, תורה א', שזו התורה הראשונה של רבי נחמן מברסלב, וזו תורה שמתחילה בפסוק מתהילים, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. והתורה הזאת כל כולה היא תורה שמדברת על סגולה, סגולה, כן? הוא מלמד פה בתורה הזאת איך מבקשים, לא רק ממנו, איך מבקשים ואיך הבקשות נהנות, ואיך מבקשים עם חן הוא קורא לזה, כדי שהבקשות שלי יתקבלו. אז אנחנו פותחות עכשיו סוגריים ולומדות, אני גם רוצה שתבינו, לא להיבהל מליקוטי מוהר"ן. ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן, הוא לא בונה את התורה. אליזה, אני רק שומעת אותך כל הזמן. בהתלהבות. בליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן לא כותב את התורה שלו, שזה נדבך על נדבך. בדרך כלל, כשכותבים איזושהי תורה, אז מתחילים להסביר משהו, מתחילים להסביר את הרעיון, מפשטים את זה. אצל רבי נחמן, אם אתה רוצה להבין משהו מליקוטי מוהר"ן, תתחיל לקרוא את התורה, אל תעצור עד הסוף. כי יש לו יש לו לימוד מעגלי. הוא מתחיל עם משהו, הוא פותח Windows. זה בחינה של זה, בחינה של זה, בחינה של זה, בחינה של זה, בחינה של זה. ורק כשאתה מגיע לסוף התורה, הוא מקשר את זה להתחלה. ואז אתה מבין את המהלך. אוקיי? אז אנחנו נלמד את זה קצת בקצרה. ננסה ללמוד את זה. כדי להסביר פה את המקום הזה שהוא אומר, תבחר לך מקום ותהיה יושב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחריי, וכל הזמן שיהיה לך רק תתגעגע ותבקש. שבוע שבר דיברנו על הגעגוע, היום אנחנו נדבר, תתגעגע, שבוע שבר, ותבקש, אנחנו נדבר על זה עכשיו. איך מבקשים? איך מבקשים? הרי אנחנו בינינו, המון פעמים מבקשות, 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 ולא קורה עם זה שום דבר, נכון? אז בואו נלמד את תורה א', אני קצת ידלג, וקצת דה, כותב רבי נחמן. כשהוא כותב דה, אז הוא בא ואומר לנו, תדעו לכם, זה ככה. זה לא תקשיב, זה לא דה, חוק רוחני, כן? דה. כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנחנו מבקשים ומתפללים. זה משפט מהפכני. דה כי כל התורה, כן? כי על ידי התורה נתקבלים כל הבקשות וכל התחנונים שאנחנו מבקשים. זאת אומרת, מה פה רבי נחמן עושה? אם כל העולם כולו מדבר על התורה, על תורת ישראל, שזה הדבר הכי חשוב שיש, רבי נחמן בא ואומר לו, יש משהו יותר חשוב מהתורה. מה? התפילות והבקשות שאנחנו מבקשים. דע, כי על ידי התורה מתקבלים כל הבקשות והתפילות. זאת אומרת שהתורה היא אמצעי לקבלת התפילות והבקשות שלנו. תדעו לכם שרבי נחמן מדבר על זה הרבה, שאצל כל העולם תפילה היא משהו של מה בכך. מזלזלים בזה. כן? והוא אומר, אצלי, תפילות ובקשות ותחינות ודיבור עם השם, הקשר הזה, הוא הדבר הכי חשוב בעולם. מבחינתי, זה הדבר הכי חשוב. התורה היא אמצעי על זה שהתקבלו התפילות והבקשות שלי. תבינו למה כל כך התנגדו לו גם. כאילו, הוא בא ואומר, זה אמצעי לזה. זה הכי חשוב. והוא ממשיך ואומר פה, ואכן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, אין ברוחני ואין בגשמי. זאת אומרת, הוא בא ואומר, המצב המתוקן הוא שעל ידי התורה יש לנו חן וחשיבות, וכל הבקשות והתפילות שלנו מתקבלים. זה המצב המתוקן. אממה, אבל עכשיו, כי עכשיו עוונותינו הרבים, חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל. כי עכשיו עיקר החשיבות והחן הוא אצלם. מי זה אצלם? זה יש את ישראל ויש את שאר העולם, כן? זה אצלם החן והחשיבות עכשיו. אבל על ידי התורה נתעלה החן והחשיבות של ישראל, כי התורה נקראת איילת האבים ואיילת החן, שמעלה חן על עומדיה, ועל ידי זה נתקבלים כל התפילות והבקשות. על פניו, לא כל כך מובן, נכון? כי בסדר, אז אתה אומר שעל ידי התורה מתקבלים התפילות והבקשות שלי, אז אני אלך ללמוד תורה, אבל אתה מספר לי שכרגע במצב של הגלות של היום, אין לנו חן וחשיבות, והנה, אנחנו לומדים תורה. אז משהו שם, משהו לא מסתדר פה. גם אף על פי שיש לומדי תורה, ללומדי התורה אנחנו רואים היום בעוונותינו, מה שנקרא, כן? הם מקבלים חן וחשיבות, הם הכי בזויים ונרדפים שיש עבר. לא היה, נראה לי, תקופה שכזאת. אז הוא ממשיך, ובואו אנחנו נראה. אנחנו מבינים שהוא לאט לאט פותח ופותר לנו את הקשר הזה, ואני מזכירה לכם שכל מה שהוא מספר פה זה איך ללמד אותי איך לבקש. לא רק ממנו. כי איש הישראלי, כותב רבי נחמן, צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר ולקשר את עצמו לחוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב לשם יתברך על יותר הדבר. כי השכל הוא אור גדול, ומאיר לו בכל דרכיו, כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. בא רבי נחמן ומסביר, מה התפקיד של האיש הישראלי, שזה כל אחד מאיתנו? התפקיד שלנו זה להסתכל בכל דבר שקורה לי בחיים, בכל דבר. זה אומר לא רק בלימוד התורה, או באיזשהו מצווה, או משהו רוחני, הוא אומר לי בכל דבר, גם בדבר גשמי, במערכות יחסים, מישהו אמר לי משהו, להסתכל בכל דבר, האיש הישראלי מה עוד צריך לעשות? לחפש את השכל שבכל דבר. כי השכל, אומר רבי נחמן, זה כמו פרוז'קטור. אם יש לך שכל להסתכל בדבר, אז זה מאיר לך. אתה רואה את הדרך, אתה מבין מה קורה פה. אם אתה לא מסתכל עם שכל, אז זה חושך. אין מה שיאיר לך. אתה תקוע בתוך חושך ובלופים עם עצמך. על איזה שכל רבי נחמן מדבר? מי שיודע, רבי נחמן מאוד מדבר על המציאות של, הוא התנגד מאוד לחקר המדע מבחינת שהמדע יחקור שאלות פילוסופיות של אמונה. הוא התנגד מאוד לרמב״ם דרך אגב, שהרמב״ם היה לו את מורה נבוכים, שהוא נתן שם הסברים כאילו מעשיים למה צריך לקיים מצוות. כל מצווה הוא מצא לה איזושהי הצדקה כביכול בעולם הגשמי, רבי נחמן מאוד התנגד אליו. הוא כביכול היה מאוד נגד שכל, מי שמכירה את המעשייה, מעשה מחכם ותם, שם זה בצורה חדה מאוד מבהיר את זה. איזה שכל הוא מדבר פה? על השכל האלוקי. זה אומר שכל דבר שאני רואה, אני צריכה להבין מה אלוהים רצה פה. מה התכלית של הדבר הזה? סתם, קורה לי אפילו איזשהו אירוע, מה אלוהים רוצה ממני? מה אלוהים אומר לי פה? לחפש את המהות של כל דבר. בא ואומר רבי נחמן, כאיש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר. והוא אומר פה וממשיך, וזה בחינת יעקב, כי יעקב זכה לבחורה שהוא ראשית, שהוא בחינת חוכמה. ואני קצת מדלגת, וזה בחינת שמש, כי השכל הוא מאיר לו בכל דרכיו כמו השמש, כן? שאנחנו מבינים פה, שאם אני לא מבינה שכל רגע בחיים שלי, כל רגע ורגע בחיים שלי, אני צריכה לראות איך זה קשור לתכלית. איך זה קשור אליו, מה הוא רוצה ממני בסיטואציה הזאת. אם אני לא רואה את זה, אומר רבי נחמן, אתה מסתובב בעולם בחושך. אין לך שמש. בלי חיפוש התובנות של השכל האלוקי, אתה בחושך מוחלט, כן? כי השכל הוא מאיר לבכל בנה, וזה בחינת ואורך צדקים כאור נוגע, הולך עד נכון. וזה בחינת, אומר רבי נחמן, זה בחינת חטא. האות חטא, כן? לשון, חיות. כי החוכמה והשכל הוא החיות של כל דבר, כמו שכתוב, החוכמה תחיה וחו. זאת אומרת, בא רבי נחמן ואומר, כל אירוע בחיים שלך, כל דבר שקורה, תחפש את החוכמה. תחפש את השכל האלוקי, כי זה מה שגם ייתן לך חיות. כי בלי להבין את השכל האלוקי במה שקורה לי בחיים, בלי להבין מה השם רוצה ממני, בלי לראות את השם בכל דבר, אומר רבי נחמן, לא יהיה לך חטא, לא יהיה לך את העוד חטא, שזה חיות. זאת אומרת, אם אני חי חיים שבהם אני מנותקת מהשכל האלוקי, חיה את החיים, זורמת מה שנקרא. לא מחפשת בכל מאורע רגע מה השם רוצה ממני, מה קורה פה, איך זה קשור לתכלית. אם אני לא מחפשת בכל דבר את זה, אומר רבי נחמן, אין לך חיות. אין לך חיות, אתה חי את החיים ברקנות, בשעמום, סוג של מוות, וזה בדיוק מה שרבי נחמן מדבר. אני באה לספר לכם סיפורי מסיעות כדי להעיר אתכם. מה אתה צריך להעיר אותי? כן, את ישנה, אומר רבי נחמן בתורה סמך. בני האדם מסתובבים בעולם ישנים. מה זה ישנים? אנשים שלא מחפשים מה השם רוצה ממני, מה אני עושה פה בעולם, למה באתי, מה התכלית, מה המהות. סתם חי, אומר רבי נחמן, זה החטא. קח את עוד חטא, זה השכל האלוקי, זה החוכמה, זה החיות. זה מה שייתן לך את הדרייב לחיים. אם דיברנו גם על התדר של הגעגוע, של לחפש את המילוי חיסרון הזה ולמלא אותו ברוחניות, אומר רבי נחמן, בלי חטא, בלי לראות את השכל האלוקי בכל דבר, אין לך חיות, אתה מת. ואני מזכירה לכם תורה אחרת של רבי נחמן, שהוא מדבר בתורה סמ"ו, על אדם שהוא נצרך לבריות, אומר רבי נחמן, הוא העני הכי גדול שיש. מה זה נצרך לבריות? אדם שכל המהות שלו, זה לא מה הוא רוצה, מה הוא אומר, זה מה היא רוצה, מה היא אומרת. אנחנו הופכים אנשים לאלוהים. מלא לקויות, הוא האלוקים שלי, הוא האלוקים שלי, מה היא אמרה לי, מה הוא אמר לי, מטלטל אותי לכאן ולכאן. אומר רבי נחמן, הנצרך לבריות חייו אינם חיים. זאת אומרת, הוא כל הזמן מנסה לדייק אותנו ולהסביר לנו שכדי להרגיש חיות וחיים בעולם הזה, אין אלוהים מלבדו, כן? לא להפוך אנשים לאלוהים, לא את החברה ולא מה אומרים עליי ולא אנשים, זה נקרא נצרך לבריות, הוא אומר, זה אני הכי גדול שיש, וחייו אינם חיים. אז זו החטא, החיות, החוכמה. והוא ממשיך ומסביר. אך מחמת שאור השכל גדול מאוד, כן? מה זה אור השכל האלוקי? האור של האלוקות זה אין סוף, זה משהו ענק, זה עצום, זה. אי אפשר לזכות אליו, כי אם על ידי בחינת נון, אוקיי? האות חטא, הוא אומר, זה החוכמה, זה השכל האלוקי, אבל אתה לא יכול שהשכל האלוקי ייכנס אליך, אתה לא יכול באמת לראות את האלוקות בכל דבר ולהבין את השכל האלוקי, אלא אם כן יש לך את האות נון. מה זה נון? הוא מסביר, נון, שהיא בחינת מלכות, כמו שכתוב, לפני שמש היא נון שמו, הוא פרש רשי לשון מלכות, וזה בחינת לבנה, כי הלבנה אין לה אור מעצמה, כי אם מה שמקבלת מהשמש, וזה בחינת מלכות, דלת לה מגרמה כלום, אלא מה שמקבלת את החטא, שבחינת חוכמה, בחינת שמש כנל, ונשא אור הלבנה כאור החומה. הנה הוא מתחיל לפתוח ווינדוס, אבל אם נפשט את זה, מה אנחנו מבינים? שאני לא יכולה לקבל את השכל האלוקי, אם אין לי את האות נון. מה זה נון מלכות? מה זה מלכות? התכונה של המלכות, זה שאין לה מעצמה כלום. כן? כך הוא מסביר את זה פה. מה זה אומר שאין לה מעצמה כלום? מה זה אין לה לעצמה כלום? אין לה אגו, אין לי מעצמי. מה זה מלכות? שזה אחד החידושים הכי יפים ביהדות. מה זה מלך ביהדות? מידת המלכות, אין לה מעצמה כלום. היא חסרת אגו, היא נטולת אינטרסים. מלך יהודי, מלכות, המלך על פי היהדות, לא אמור להיות אחד ששולט על נתיניו ומשעבד אותם ולוקח מהם דברים, כן? מלך ביהדות זה רק נתינה. זה יכולת הנתינה. זה מידת המלכות. אומר רבי נחמן, אם את רוצה לקבל את השכל האלוקי, כדי לקבל חיות בעולם הזה ולקבל את האות חטא, את חייבת שיהיה לך נון, שזה מידת המלכות, שזה בעצם ענווה, להתרוקן מהאגו שלי ולהרגיש שאני מעצמי אין לי כלום, ואז אני לא עם אינטרסים ואינטריגות ומניפולציות, יש בי איזושהי ענווה, מידת ענווה ויכולת נתינה ריקה מאינטרסים. טוב? עכשיו בואו תקשיבו איך הוא ממשיך. אל תדאגו, אנחנו כאילו נתקדם יפה ונסיים את זה יפה, כי זה תובנות מאוד יפות. אבל מי שאינו מקשר את עצמו אל השכל והחוכמה והחיות שיש בכל דבר, אומר רבי נחמן, זה בחינת עשיו שביזה את הבכורה. כן? מה זאת אומרת? מה הוא אומר פה? אוקיי, נניח, מי זה עשיו? עשיו מייצג את הרשע. מה הוא בא ואומר לי? תקשיבי, מתוקה. אם את פסיבית, לא עשית כלום, כן? נדלק נרות שבת, קיבלת זה, זה, לא עשית כלום. לא, אני לא רשאית. קיימת מצוות, הכל בסדר. אבל אני לא מחפשת את השכל שבכל דבר, אני מנתקת כביכול את אלוהים מהחיים שלי. אני אסב. זאת אומרת, אצל רבי נחמן, מה זה צדיק ומה זה רשע, כן? רשע זה אדם שאפילו נמצא באופן פסיבי וכביכול לא קולט שהשגחת האלוקות נמצאת בכל פרט ופרט מהחיים שלי. אתם זוכרות למה אנחנו לומדות את זה? כדי להבין איך אני אמורה לבקש ממנו דברים כדי שהוא, באינטרס שהוא ייתן לנו את זה. אז קודם כל תבינו פה איך רבי נחמן מחדש. להיות עשיו, אתה לא צריך ללכת עכשיו ולגנוב ולשדוד ולעשות דברים. עצם זה שאתה חי את החיים שלך בלי לראות את השגחת השם בכל דבר שקורה לי בחיים, זה בחינת עשיו. אני פסיבית, אני עשיו. והוא אומר פה רבי נחמן ואומר, דהיינו השכל כנל בחינת לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו, וזה בחינת מלכות הרשעה, בחינת לבנה, דסית רעך שלה נאמר וחברה לבנה. מה הוא בעצם אומר פה? לא יחפוץ כסיל בתבונה. כסיל, אדם טיפש, לא רוצה חוכמה. לא מחפש את השכל האלוקי. הוא לא מחפש את החטא שתיתן לו גם חיות, כן? אלא במה הוא חפץ? בהתגלות ליבו. מה זה התגלות ליבו? אני רוצה מה שבא לי. בא לי, לא בא לי. כן בא לי, לא בא לי. אני מחליט ואני רוצה. תאוות הלב שלי בעצם, זה מה שהוא אומר. כסיל בעצם רוצה את התגלות ליבו, שהרצונות שיהיה, איך אני קוראת לזה לפעמים? אנחנו תמיד אומרים, מה זה בעיה? איך אני מגדירה בעיה? נו, אתם יודעות, אני תמיד אומרת את זה פה. איך אני מגדירה בעיה? שהמציאות לא מתכתבת עם ההתגלות ליבי. אומר רבי נחמן, כשהמציאות לא לא, היא בדיוק לא כמו שאת ליבך רוצה להתגלות, אל תהיה כסיל, חפשי תבונה. תסתכלי מה קורה פה, מה מבקשים ממני, קחי אחריות על החיים שלך, תבחרי לך מקום, תבחרי לך מקום, מקום זה הקדוש ברוך הוא, תבחרי אותו, ותבדקי מה קורה מה קורה פה, למה, למה. וזה בחינת יצר טוב ויצר הרע, כי היצר הטוב נקרא מסכן וחכם, בחינת מלכות, שהיא בחינת ענייה ודלה, דלת לה מגר מכלום, כי היא מה שמקבלת מחוכמה, ויצר הרע, נקרא מלך זקן וכסיל, כן? אומר פה רבי נחמן, הבחנה חדשה, מה זה יצר טוב ומה זה יצר הרע? הוא אומר, יצר טוב, זה בחינת המלכות הזאת, שאין לה מעצמה כלום, אנחנו מתרוקנים מאגו, אני לא כל היום מה אני רוצה, מה אני חפצה, כאילו, איך אני קוראת לזה לפעמים? שאלוהים עובד אצלי, כן? לא, כנסי לבחינת מלכות, זה הנון, תהי במקום שתחפשי את השכל האלוקי, תחפשי, את בסופו של דבר, את לא אלוהים, כן? למרות השתלטניות האנונימיות, הוא מושל בעולם. תתרוקני מההתגלות ליבך. לא כל, את לא מרכז העולם, מה שנקרא. אנחנו נקודה, יש לנו מקום בעולם. יש לנו מקום, דיברנו על זה לפני. הבעיה שלנו, שאנחנו תופסות יותר מדי נפח, כן? אנחנו נקודה בעולם. כל אחד מאיתנו עם האגו, אנחנו כזה תופסות נפח יותר מדי בעולם הזה. ואז הוא בא ומסביר, זה יצר הטוב. שאני בעצם מתרוקנת מהרצונות ההתגלות ליבי, ואני מחפשת בכל סיטואציה את ההשגחה, ומה מבקשים ממני, ומה רוצים ממני בעולם הזה, מה הוא רוצה ממני. והיצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל, כן, שהיא לא חפצה בחוכמה, הוא לא רוצה תבונה, הוא רק רוצה את התגלות ליבו, מה בא לי ומה אני רוצה עכשיו. והוא כביכול צריך לעבוד אצלי. וצריך, אומר רבי נחמן, כל אחד לתת כוח לבחינת מלכות של קדושה, להתגבר על מלכות של דסית רע אחרה. ואני מדלגת פה קצת, ואז הוא אומר, איך נותנים כוח למלכות דקדושה? על ידי התורה, שהוא עוסק בכוח. מה זה עוסק בכוח? כן, אם לא יעסוק, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אם פגע בך מנוול, זה משחהו לבית המדרש. כאילו אם יבוא עכשיו יצר הרע, אני אוהבת להגיד את זה בפסוק אחר, איך אומרים, מה יעשה אדם ויחיה? ימית את עצמו באוהלה של תורה. מה יעשה אדם ויחיה? מה אני אעשה כדי שיהיה לי חיים של חיות, של החטא? כן? ימית את עצמו, את האגו שלו, בעולה של תורה. סופו של דבר אומר פה רבי נחמן, תורה בכוח, מה זה תורה בכוח? ללמוד גם את התורה, לא כדי להתגדל איתה, לא כדי להפוך להיות שזה יהיה מקצוע, מה שנקרא קרדום כדי לחפור בו. ללמוד את התורה כדי להתחבר למהות של התורה, שכל העניין של התורה זה איך אני מתחברת אליו. כל הלימוד של התורה וההלכות והמצוות, לפעמים אנחנו שוכחים את זה. אנחנו עסוקים בחוכמה של התורה, בדקדוקי ההלכות של התורה. טוב, הכל טוב ויפה. אבל מה המהות של כל זה? זה לחבר אותי אליו. ואת זה אנחנו שוכחים. לכן הוא אומר פה, תלמדו תורה בכוח. עם המהות של הדבר, לא רק בפועל, אלא גם בכוח. תתחברו למהות של העניין. התורה תפקידה. המהות של התורה זה לחבר אותי אליו. את המהות של המצוות זה לחבר אותי אליו. כן? רבי נחמן מאוד מאוד מבקש מאיתנו עבודה של פנימיות. לא להסתובב לנו, להסתובב לו מניחי תפילין מתים, הוא קורא לזה. הוא מבקש מאיתנו אש, געגוע, כיסופים, דיבורים. ואז תראו איך הוא ממשיך פה, ואז מקבל את המלכות שבחינת נון, חיות מן החוכמה שבחינת חטא, ונתחבר ונתקשר החטא והנון, ונעשה אור הלבנה כאור החמה, והוא מסביר פה איך זה נופל, איך זה זה, ועל ידי זה מה נהיה עם החטא והנון, מקבלים, ועל ידי זה, כותב רבי נחמן, נתקבלים כל התפילות והבקשות, כי עיקר מה? שאין התקבלין הבקשות ומחמת שאין לה דברים חן. תקשיבו, זה דבר מטורף הוא אומר פה. עיקר מה? שאין התקבלין הבקשות, אני מבקשת ממנו והוא לא נענה, אני מבקשת ממך ואת לא נהנית, אני עומדת מול פקידה בלא יודעת מה, בביטוח לאומי, והיא פשוט רעה, לא נעים להגיד, אבל כמעט כולם, לא משנה, לא, אין לי חן, אני עומדת שם ואין לי חן, אני עומדת מול השופט ואין לי חן, כן, גם עליו לא נגיד כלום. אין חן, לא מתקבלים הבקשות שלי. למה? תראו, זה דבר מדהים. תראו מה הוא אומר. ועל ידי זה נתקבלים כל התפילות והבקשות, על ידי החיבור של חטא של החוכמה והנון של המלכות, כי עיקר מה שאין נתקבלים הבקשות הוא מחמת שאין לדברים חן, ואין נכנסים בלב של זה שמבקשים ממנו. כאילו אין בליבו מקום, הנה חזרנו למילה מקום, אין בליבו מקום שיכנסו הדברים בליבו. מחמת שאין למבקש חן, שיכנסו הדברים בליבו של זה שמבקשים ממנו. אני באה לבקש משהו ממישהו, מסביר פה רבי נחמן, איך הדברים עובדים? למה לא אמרו כן, כנסי, ולא אמרו לא? זה קופץ לי באסוציאציה, סיטואציה שהיינו בארון הכהן. והשבק הירדני, מה שנקרא, סגר עלינו, כי הם קלטו שהיינו שם שנתיים שלוש קודם, והברחנו ספרי תורה, ועשינו שם ברכת כהנים מאוד גדולה, בפטרה שם על אור ההר, אצל אהרון הכהן, והם נעלו, עד שהגענו לשם לא משנה ים על הבלגן, והם נעלו את הציון שלא נוכל להיכנס. ואני אחרי שטיפסתי, ולא אספר לכם את התלאות פעם בהזדמנות, בבר מצווה של מוישי הבן שלי, זה עשינו לו בר מצווה שם למעלה באור ההר, נעמדתי מול המפקד הזה של של השבק הירדני, זה נקרא מוחברת, זה השם בערבית שלהם, והם היו ככה, מעקבו אחרינו, עד ישרו מה עברנו שם, הם רדפו אחרינו, מה הם לא עשו לנו, הם גם לקחו לנו את הג'יפים, לא נתנו לנו את הג'יפים, ואז אני כאילו, אמרתי לרוני, שף פה רגע בשקט, אל תיבהל ממני, הייתי פעם שחקנית טובה, למדתי במגמת תיאטרון בתיכון, נעמדתי מול המוחברת והתחלתי לצעוק לו, אתם מנסים להרוג אותנו, אני מתקשרת לשרה נתניהו, היא חברה שלי, אני עכשיו אזמין את כל הצבא הישראלי. לא, אתם לא מבינים, זה בלגן עשיתי שם, ובעלי ככה עושה ככה, בורח, ואז מה קרה? הוא אמר, תחזירו להם את הג'יפים. תבינו, היינו תקועים ב-40 חום במדבר, עם איזה 100 איש שמחכים לג'יפים שכבר שילמנו מראש, והם לא נתנו לג'יפים לקחת אותן, אמרו לנו, תלכו ברגל, שזה לא היה סיכוי, כן? ואז אני עומדת מול הציון שם שכבר טיפסנו אחרי הסיוט, והוא נעל את המקום. באתי אליו, הסתכלתי לו בעיניים ואמרתי לו, now you open it, now, open it for me, open it now. לא יודעת איזה חן היה לי שם, הוא אמר לי, רק את נכנסת. הוא פתח ונתן רק לי להיכנס, כמובן שלא הייתי רעה, אמרתי לו, תן לכל הקבוצה להיכנס, אבל אז לא יודע, הוא נעל את המקום. אבל למה זה מבקש ומתקבל וזה מבקש ולא מתקבל? מה רבי נחמן בא ואומר פה? תבינו, כדי שדברים, כדי שאת תבקשי ממני משהו, אני צריכה להרגיש את החיסרון שלך. אני צריכה לפנות מקום בלב שלי, ולהכניס את הדברים שלך, ולהרגיש את החיסרון שלך, ואז אני רוצה לרצות למלא לך את החיסרון. וזה קורה רק על ידי זה שאני מבקשת בכן, כן? בואו נמשיך, כי המצב מתקדם. ולכן הוא אומר על ידי זה, על ידי התורה שזה נתחבים מתקשרים, וזה בבחינת, או כן? ואזי זוכה שדבריו הם דברי חן, ואזי מתקבלים דבריו ובקשותיו, כמו מי שמדבר דברי חן, שנכנסים הדברים בלב המבקש, דהיינו זה שמבקשים ממנו. ואז הוא אומר, וזה בחינת תף, עד עכשיו היה לנו חטא, חוכמה, נון, מידת מלכות, כן? ועכשיו הוא מדבר על תף, מה יצרנו את המילה? נחת, נכון? וזה בחינת תף, הוא אומר, כשנתחברו החטא והנון, ונעשה בחינת תף, חן, על ידי זה נעשה בחינת תף, שהיא לשון חקיקה, התוות התף, שזה לעשות איזשהו סימן, על ידי החן נחקק ונרשם מקום בלב של מי שמבקשים ממנו לקבל את הבקשה, כי על ידי החן התקבלו דבריו. והחקיקה והרשימה, עצם יצירת המקום שהדיבור שלך נכנס אליי בזכות החן שלך, שאת מקושרת לשכל האלוקי, ואת נמצאת במקום של מלכות, של ענווה, בזכות זה נחקק לי מקום, הוא אומר, זה תו, תו זה סימן, נחקק לי סימן בלב, ואז זה מה שהוא אומר, דברי חכמים בנחת נשמעים, נחת דייקה. ואני מזדרזת ומסבירה פה, כי אנחנו ממהרים כבר, כן? מה זה נחת? מה זה נחת? בא רבי נחמן ואומר, יש לך סיטואציה עכשיו בחיים נורא מלחיצה, נכון? קודם כל, חטא, תראי את השכל האלוקי שבדבר, תביני את המהות, מה רוצים ממני, קחי אחריות, קחי תובנה. אל תיכנסי עכשיו ללחץ ועצבים, תתבטלי קצת, תתבטלי. תיכנסי לבחינת מלכות, שאין מעצמך כלום, תתני לאור של השכל האלוקי להעיר בתוכך, כי אם את תהיי עם אינטרסים, ואם את הזוזי עם הרצונות שלך, ועם התגלות ליבך, לא ייכנס לך השכל האלוקי, את לא תביני מה רוצים ממך בסיטואציה. השכל האלוקי זה שמש, כדי שהשמש תאיר לך במבוך, בצרה שאת נמצאת בה, בבעיה שאת נמצאת בה בחיים, את חייבת להתבטל, לבטל את הרצונות שלי, את מה שאני, את ה, אני חושבת שאני מביימת את העולם, אני מחליטה איזה דרך צריך לא, לא, תתבטלי, תתבטלי, תתרוקני, תהיה בחינת מלכות, ואז יהיה לכן, ואז תבקשי, איך תבקשי? בנחת, לא בעצבים, לא תן לי כאן ועכשיו, לא... בהתבטלות, בנחת, למה? כי גם יכול להיות שזה לא טוב לך, יכול להיות שאלוהים מרחיק ממך משהו שהוא לא טוב לך עכשיו, אז תהי בהתבטלות, תבקשי בנחת, תבקשי כמו ילד קטן שמבקש מאבא, איך אנחנו תמיד ילד מבקש משהו, הנכדים שלי, הילדים שלי נורא כועסים עליי, הם אומרים, לנו לא הרשית את הממתק הזה, או מה שמבקשים, את אומרת, אני לא יכולה, זה חן של ילדים, מה יש בילדים שכל כך יש להם חן? אין להם אגו, אלא אם כן... התקדמו קצת, כן? אבל ילדים קטנים, יש להם חן, כי אין להם אגו. כי הם מבקשים משהו, זה כאילו רצון אלוקי, אין התגלות ליבו. זה כזה, זה מתיקות. בעצם רבי נחמן בא ואומר, תהיו מתוקים קצת שאתם מדברים השם. אני זוכרת שפעם היינו בציון של רבי שמעון בר יוחאי, והייתי עם הנכדים שלי, וכולם שם היו ככה, ובכו, ובכו. ואז הנכדה שלי, פייגי קוראים לה, היא נולדה בהילולה של רבי נחמן מברסלב, אמרתי לבן שלי בקידוש שהייתה מזהיר אותי לפני, הייתי לוקחת הפידורלים שם כזה. בסדר. היא מתוקה יפהפיה, אמרתי, היופי מחפה על השם. והיינו בציון של רבי שמעון, וכולם ככה בוכות, ואז היא הסתכלה בבעלה, והיא אמרה לי כזה, סבתוש, למה כולם בוכות? מה קרה? למה כולם? אז חשבתי על זה, ואמרתי לעצמי, כאילו, זה גם עניין של נחת. בואי תבקשי ממנו קצת עם נחת, עם הסירות תודה על מה שכן יש לי, וכאילו, איזה מסכן הקדוש ברוך הוא, שתמיד אנחנו באות אליו עם, כאילו, יש לי בעיה, ואז אני באה אליו ככה, רק הבעיה. לא, בואי, תודה על כל מה שנתת לי, ויש לי גם איזושהי בעיה. תודה, תחייכי אליו קצת, מסכן, כל מה צריך לראות אותנו, כשאת יפה, את לא בוכה, כשאת בוכה, את לא יפה, לא, כאילו. בואו נסיים את התורה, זה הסוף. והוא אומר פה, ואני מדלגת על הכל, והוא מדבר פה על יוסף הצדיק, על זה שליוסף היה חן, כן? הוא מדבר פה, אנחנו מדלגים על זה, על זה שיעקב, שהוא בחינת השכל, זכה לחן. ושימו לב כמה פעמים יעקב בתורה אומר, כי חנן היא אלוקים, הילדים אשר חנן אותי, ובנימין, שלא היה אז שהוא מדבר עם עשיו, ואומר לו, אלה הילדים אשר חנן אותי, לשון חן. הוא מברך אותו, אלוהים, יחנך בני את בנימין. ודווקא יוסף היה יכול לברכו בחן, כי יוסף היה כלול ביותר, אני מדלגת ומגיעה לסוף, כי השכל מאיר לו בכל דבר, אפילו במקום שהיה אופל וחושך, מאיר לו השכל, כשזוכה להסתכל על השכל, שיש שם בכל דבר, ומקרב אותו לשם יתברך. בעצם רבי נחמן מברסלב בא ומסביר לנו פה בתורה א', מה זה מבקשה? איך את אמורה לבקש דברים? להתרוקן מהאגו, מהאינטרסים, מהעצמי, להכניס את השכל האלוקי בכל דבר, להבין פה בצרה, ואומר פה רבי נחמן משהו מדהים, גם בחושך ובאופל, איך אמרנו? כשיש ניסיון, המקום נראה מרחוק. בחושך והאופל המון פעמים, וזה עיקר האמונה, אני לא באמת מצליחה לראות את השכל האלוקי. כשאני בניסיון, המקום רחוק ממני. אז השכל האלוקי לא כזה מאיר לי, יש לי חושך. אומר רבי נחמן, דברי בקשות של ריצוי, של מידת המלכות, של התבטלות, של חן, ריצוי ודיבורים של מתיקות, של להגיד, אני לא מבינה כרגע, אני לא רואה את השכל האלוקי, אבל בבקשה, זה, זה. אומר רבי נחמן, ככה מבקשים. לא בכוח, לא עם אינטרסים, לא עם אינטריגות. ואני רוצה לסיים עם קטע של הרב שגר. אני מדלגת לכל מיני דברים שרציתי לקרוא. תראו מה הוא אומר פה מאוד יפה. הוא אומר, להתקבלות בקשות האדם יש כמה תנאים. הוא מדבר פה על תורה לפי הרב שגר. ראשית, דיבור שיש בו פתיחות להערת החוכמה ולקבלת השערה מחודשת. מה זאת אומר דיבור שיש בו פתיחות לקבלת השערה מחודשת? זה לא אני יודעת הכל. זה לא אני יודעת מה אני רוצה. עזבי, תחפשי את התבונה האלוקית, את תחפשי את התגלות ליבך. תביא לי ככה וככה וככה וככה, ואם לא, כן? אומר פה, דיבור שיש בו פתיחות להערת החוכמה ולקבלת השראה מחודשת. שתיכנס לי ההשראה, מה הוא רוצה פה? אך לשם כך יש לצרף את המלכות. ואומר שתודעתו של האדם תהיה פתוחה, גמישה ולא נוקשה. והיכולת להגיע לכך מותנית בוויתור על הדגשת האני. לטובת קבלת ההתרחשות כווייתה. ותנאי נוסף שנובע משני הראשונים, שהבקשה הזאת תאמר בנחת ולא מתוך לחץ, כעס או תביעה, שמבטאים את האינטרס האישי של המבקש. השילוב של החוכמה בדבריו נותן להם ממד אובייקטיבי, כלומר שהם נובעים מההכרח של המציאות עצמה, והשחרור מתודעת האני המוגזמת יוצר בליבו של זה שמבקשים ממנו נכונות להיענות, שכן זה לא רק גחמת האגו של המבקש, אלא פנייה שיש בה ממד של אמת ושלמות. אומר רבי נחמן, לא רק שאני מבקשת ממנו, גם כשאני פונה לבקש משהו אחר, משהו מבני הבית שלי, או מאנשים, או בסביבה, בכל מקום שאני הולכת, אל תבוא לתבוע מהאגו, מהאינטרסים, אנשים מרגישים את זה. אל תבוא במניפולציות, אל תבוא ב-אני, אני, אני. תבואי בנחת, בחן, במלכות, בראייה של איך אני נותנת לעולם, מה העולם רוצה ממני, לא בראייה הפוכה מכך. אוקיי? אז זה כל התורה עם ההבנה של מילה אחת בתוך המעשייה של מבקשה, איך מבקשים. אז שנזכה לעבוד על זה, זה דרך וזה מסע. אוי, זה.